טוב, שלום, שלום וברכה, כמובן לכולם. היום בעזרת השם נלמד מנתיבות עולם, נתיב לב טוב. היה בקשה של מישהי גם שאני אתייחס לעין טובה, זה בסוף התקשר אצלי דרך לב טוב, ויותר היה לי שם ככה מה להגיד. אז נראה לי ניכנס דרך העניין הזה של נתיב לב טוב, בעזרת השם כמובן נתברך. זהו, מי אחרי שבוע נוסיף חוץ, במקום קצת אמת אולי נעשה איזה שינוי, ככה ביקשו ממני גם קצת, אז אולי נלמד משהו מפרקי אבות, מפרק ב' והלאה, דברים שצורים משם דרך מהר"ל, דרך הרב קוק, יותר פירושים לפרקי אבות בעזרת השם הזה, כבר אחרי שנקבל תורה בעזרת השם. זאת אומרת, לא המהר"ל, וחוץ מזה בשיעור השני, אז נשנה אולי משפת אמת לזה בעזרת השם. בכל אופן, אבל אז זה כבר לך לאחרי, אבל להיום, אז בואו נראה באמת נתיב לב טוב, וזה באמת דבר שהוא הוא דורש מאוד מאוד הסבר, העניין הזה לב טוב. מה הכוונה? למה דורש הסבר? מה לב טוב זה להיות עם לב טוב. למה העניין הזה, נגיד כך, תופס משקל ומשמעות כל כך מרכזית בחיינו? הוא אמור לתפוס, הרי לב טוב פתאום נראה תכף מה שנלמד, שהוא דבר בעל משמעות מאוד מאוד קריטית, איך אני אגיד, קריטית, רצינית, משמעותית בחיינו. אבל לב הוא לב, בסוף, מה, עולם העשייה הוא לא המרכז, מה, לא חשוב שנעשה הרבה דברים, ולמה לא הדגישו את זה כדבר כל כך משמעותי, ודווקא עניין הלב, אז זה נצטרך להתעכב היום, הוא כל כך קריטי, הוא כל כך משמעותי. כי יש פה בכל זאת, נראה לי כך, שוב, אני מפרש את הדברים, וכן, אפשר תמיד גם לפרש בכל מיני צורות, אבל נראה לי שעניין הלב הוא דבר שבעולם לא תמיד תופס כל כך משקל. תלוי מה עשית, כן? עשית העולם. עשית שירות לאומי ועשית ופעלת. עשית את זה עם לב טוב או עם לב פחות טוב, אבל עשית. מצד שני, מי שיש לה לב זהב, לב טוב, בסדר? אבל היא פחות עושה אם, כן, נגיד בעולם העשייה. אז נכון, זה לא חייב לעמוד בסתירה כמובן, כי יכול להיות גם וגם. אבל עדיין, למה הלב הוא תופס משקל או מקום כל כך מרכזי, וזה נראה תכף דרך הדברים, הנה, הזכרתי פרקי אבות, כבר יש פה גם מפרקי אבות שהמהר"ל מביא היום, לא קשור ללימוד, ללימוד של המהר"ל עצמו, אבל מעניין שהוא מתייחס למשנה הזאת, משנה ידועה, אני חושב, שכנגד כולם, מי שאמר זה מה שיש לאדם לב טוב. ולמה? בעצם אנחנו רוצים היום טוב, אבל לא עונים בתשובה אחת, בשיעור אחד שלך, תשובה על שאלה כל כך משמעותית, חזקה וגדולה וגבוהה, אבל קצת, בסדר? זה תמיד קצת, זה תמיד כאילו על רגל אחת, משהו לטעום מהעניין הזה של לב טוב. אז אנחנו נתיב לב טוב, בסדר? להיום לא נלמד את ה... לא תמיד זה יהיה בדיוק כסדר, לפעמים זה קצת עוברים מעניין לעניין, נעשה דילוגים קצת, אבל מה שנספיק, נספיק, מה שלא, בשמחה שכל אחת לבד וזה מצוין. אז בוא נתחיל. נתיב לב טוב, מהר"ל, פרק א', ובעצם זה הפרק היחיד בנתיב הזה, בספר משלי, אוהב טהור לב, חן שפתיו ראהו מלך, פסוק ממשלי. אז אומר המהר"ל, שלמה המלך רצה לומר כי מישהו טהור לב, וזה מי שיש לו לב טוב, נקרא טהור לב, יש לו לב טהור, לא אמר לב טוב. למה הוא אמר אוהב טהור לב, ולמה לא הוא אמר אוהב לב טהור? אז הוא אומר כאן ככה, כי לב טוב משמע כאשר יש לו לב טוב לבדו, ואילו טהור לב, שליבו טהור אל השם יתברך גם כן. אז למה הוא אומר ולא אמר לב טוב? למה אמרו לב טהור לב? טהור לב זה טהרה גמורה, גם לחבר שלו וגם לקדוש ברוך הוא. כך אמר שטהור לב, כי הוא אהוב למעלה ונחמד למטה, כי אוהב טהור לב, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. הקדוש ברוך הוא אוהב טהור לב. ולכן האדם הזה אהוב למעלה ולמטה, כי הוא אוהב טהור לב, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, מה כי נחמד למטה גם כן, עד כי אחינו על שפתיו. והמלך נעשה, כן, זה סוף הפסוק, המלך נעשה ראהו. המלך זה כנראה הקדוש ברוך, נעשה כמו ראהו. הרי אין דבר יותר מזה, עד שאהוב למעלה ונחמד למטה, אולי גם מלך למטה נעשה חבר שלו. בכל אופן, אז ראוי לזה מי שיש לו טהור לב, שהוא טוב לשמיים וטוב לבריאות. אז צריך להבין. אז הנה כאן רואים שהטהרת הלב הזאת לשמיים ולבריות נחשבת לדבר מאוד משמעותי, מאוד מאוד מרכזי. לא עולם העשייה מודגש כאן, אלא דווקא טהרת הלב מודגש כאן. מה שאני רציתי רק להקדים ולומר, שבעצם יש כאן כאילו איזה מקום נראה כמו מהפך קצת בתפיסה, מה עשית, מה פעל, זה נראה היה צריך להיות דבר מאוד מרכזי. לא, טהור הלב. האם יש לך לב טהור או אין לך לב טהור? יש לך לפעמים שלחדד בשיעור, בסדר, זאת הנקודה, או כאילו לחדד שאלה בשביל שאחר כך נתראית, אבל זה לא, כמובן אני מקצין דברים, כן, אבל נניח, שוב, אמרת שמי שבשירות לאומי הייתה טהורת לב. טוב, זה נהדר שהיא טהורת לב, אבל לא הלך לה כל כך, מה? מה שהיא עשתה, עשתה, אבל בגרעין, ומה שהיא עשתה, עשתה, אבל בסדר. ככה, ככה זה עליו. ויש אחת, שד משחת, הצליחה, צורה לא רגילה, אבל הלב, לא, הכל נעשה מכל מיני מינים, נמוכים יותר, קטנים יותר. היא לאו דווקא מאהבה גדולה לאנשים, כמו מרצון קרייריסטי להצליח וכיוצא בזה. אז מי יותר טובה? זה רק להקצין, בסדר בשביל השיעור. וואי, זו שאלה. פה נראה די ברור שטהרת הלב, טהרת הלב אומר זה למעלה ולמטה, זה לוקח. זה דבר הרבה יותר משמעותי כשאדם טהור למעלה, למה באמת? באמת למה אני קורא מחדד את השאלה? מה כל כך? בסדר. אז מצוין שאנחנו טהורי לב. לא יותר חשוב, זה עולם של עשייה. שנעשה, שנפעל, כן, בעולמו של השם, הרי ודאי אנחנו חולקים שזה משמעותי, אבל למה זה כל כך להדגיש כל מן את הלב? יש לך לב טהור או אין לך לב טהור? אתם יודעים, אנחנו עצמנו לא תמיד מתנהלים ככה. תראי לך שאת באה, טוב, אני אמרתי לך, ואני הזקקתי לבית חולים, כל מקום, אומרים שמה, יש פה אחות עם כוונות כאלה טובות נהדר, אבל היא לא יודעת להוציא לך דם. אז זה לא עושה לך, נכון? אתה אומר, וואי, איזה כיף, איזה אחות הייתה היום? כאלה כוונות טובות עוד לא ראיתי בעולם. נהדר, אבל כואב לי, מה? אני לא יודעת. אנחנו לכאורה בעולם מייחסים הרבה חשיבות למעשים. אנחנו רוצים מעשים. אתם יודעים, באחד הילדים שלי היה פעם מורה, בוגר ישיבת רמת גן. סליחה שאני מזכיר, אני יודע שמקליטים זה לא לשון הרע לדעתי, מבחינתי לשון הטוב, רק אני אגיד מה היה. היה בחור, אולי צריך להשקיע את השאלה, לא משנה, הישיבה באמת לא משנה, אבל היה לו על כל פנים לב טהור, ממש, באיזה בן אדם מדהים. אבל מה, הוא היה לו שיטה חינוכית שלא כל כך צלחה, זאת אומרת, הוא ניסה את המון חופש לתלמידים והמון דרור, חופש דרור לתלמידים, ואיך זה לא, מבחינת תכלס וחומר והספיקים, לא כל כך עבד, וההורים אכלו אותו ממש, כך צייר אותי, גם אז בגוש דן, וההורים רצו, אין, הילדים שלנו צריכים להתקבל למוסדות טובים, שיהיה לו לב נהדר, שיעשה איתו מה שהוא רוצה, לא על הילדים שלנו, כן. אז העולם כאילו נראה בצדק גם, העולם רוצה תכלס. התמורה טובה או לא טובה, התחות טובה או לא טובה, כן? וכולי וכולי וכולי. בום! הלב הטהור. הוא מרכז החיים. למה הוא מרכז החיים? הרי אנחנו עצמנו לא תמיד מתנהלים ככה. חשוב לנו תכלס, מה? חשוב לנו מה... מה, מה, מה זה הועיל לנו? מה זה נתן לנו? מה, מה קיבלנו בחיים? מעשית, פרקטית, כן? לא, לב טוב. סליחה שאני מתחיל אתכם, מה? אבל נניח שאומרים לכם שמחר יש הרצאה. וואו, איזה יופי, יקרת חג השבועות. מי? מישהי עם לב טוב. טוב, יופי, נדע שיש לה לב טוב. על מה הרצאה? יודעת לדבר. זה מעניין מה שהיא מדברת. יש לה לב, זה ידוע. נדע. שלא תעביר לנו הרצאה, שתביא לנו את הלב של הפעם. סתם, לא, אבל, אבל זה, 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 זה קשה לנו להקל דבר. אנחנו תכליתיים מאוד, ולכאורה גם צודקים. לא, לא בטוח שצודקים, או לא בטוח שלגמרי צודקים, כן? צריך... מקור ויסוד החיים הוא בלב. למה? למה באמת כל כך? אני אנסה, בסדר? עוד קצת. אז אני מחדד שאלה בשביל השיעור, כי אני יודע בעצמי שאפשר גם לענות. בשאלה קצת. אפשר להגיע, אבל זה לא סותר, זאת אומרת, לא חייב לסתור, כן, הלב הטוב יכול להתבטא גם בחיים. ולא תמיד זה או-או כזה, כן? אבל בשביל שיעור מקצינים קצת דברים, בסדר? זה לימוד בשותף. אז אני יודע שהקצנתי קצת, בכל זאת, בשביל להגדיל לנו קצת השאלה. מה כל כך חשוב? סליחה שאני אתקיל אתכם עוד בעוד משהו בשאלה. יש לכם, יהיה לכם בעזרת השם, יש לכם הצעות, תראה, יש שידוכים, יש דייטינג, מה שקוראים לכם, יש מישהו עם לב טוב, מרחיבים על הלב הטוב שלו נהדר, אבל את רוצה לשמוע גם מה קצת עם הפה שלו ועוד כמה דברים, מה? הוא מוכשר, הוא אומר לך לב, זאת אומרת, אני לא מתחתנת עם לב, אני מתחתנת עם בן אדם, סתם, רגע, מה, הלב זה הבן אדם, כן? לא משנה, בכיוון הזה, בכיוון ההפוך, כן? אומרים על מישהי שיש לה לב מאוד מאוד טוב, וואי, אתה לא יודע איזה לב יש לה, בסדר? אבל יודעת לדבר, יודעת להצחיק, יודעת לעשות. אנחנו מאוד תכליתיים, לא? מה, זה כל כך חשוב לנו לנו, זה כל כך משמעותי ומלווה את חיינו, איזה לב יש לשני, כן? זה נספח, או זה מרכזי, זה משמעותי, כן? שאלה. אז קצת, עוד קצת נתקדם, בסדר? אז זה פחות או יותר רצינו להציג את השאלה, והרי למטה, הוא כבר נדבר בפרקים אצל רואי הנצברי רבי אלעזר בן ערך, בכלל דברי דברי, כמי שיש לו לב טוב נכללו בו כל השלמות. אז זה מקצין לנו, כל השלמות, למה? זה שאמר טהור לב חן על שפתיו, כי השפתיים הם בחוץ והלב בפנים. אז אנחנו בעצם נוגעים במגמת החיים. זאת אומרת, מה שהמהר"ל אני חושב רוצה לגעת בנו, בעצם הלב הטוב, הלב הוא המגמה של החיים. חיים בלי מגמה הם בעצם חיים ריקים. אתה יכול לעשות הרבה דברים בימי חייו. ויש פה משהו של ריק, של כלום. אבל למה הוא פעל לביות? לא אומר שלא פעל, לא אומר שלא עשה. מבחינת אבל מה שאנחנו מעוניינים בחיים, מה שאנחנו רוצים בחיים, מה שאנחנו שואפים בחיים, שהטוב יתבטא בחיים. אז אנחנו בוודאי אנשי עשייה ורוצים לעשות, רוצים לפעול, אבל מאוד משמעותי ומאוד חשוב לנו שהטוב יגלה את עצמו בחיים, ודאי. אבל בלי שיש טוב, אז הגילוי בחיים הוא כבר מקבל ערך מאוד קטן. לא שאין ערך, לא באתי להגיד שאין ערך. בסוף אנשים יכולים לעשות כל מיני דברים גם כשזה לא בא, כן? אבל החיים יכולים להיות קטנים, נמוכים, כי בסוף נחוש את זה. נחוש את זה חזק, כן? שיש הרבה עשייה, אבל יש בה משהו של ריק. כן במגמה טובה, אז אנחנו בסוף, כל מטרת העשייה זה שנחיה. חיים בני אדם, חיים טובים, חיים שמחים, חיים שלמים יותר. זה לא בא לידי ביטוי. הלב הטוב בעצם הוא המגמה של החיים. וחיים מלאי מגמה ממלאים את כל העולם כולו בטוב, באלוקים נקרא לזה, בטוב אלוקי, כן? בעשייה, בטהרה, בסדר, בטהרה, בעוצמות גדולות של טהרה. אז החיים מתבטאים בצורה הנקייה, הטהורה, השלמה יותר שלהם. זה באמת שאיפת חיים. אז לא שאנחנו לא שואפים לעשות ולפעול. השאלה היא מה מגמת העשייה, כן? לאן העשייה לוקחת אותנו? מה המטרה בכל מה שאנחנו עושים? וזו שאלה מאוד קריטית. זו שאלה מאוד רצינית. מה המטרה? כי כשהמטרה היא טובה, אז כל החיים מבטאים את הטוב. כשהמטרה היא חלילה לא טובה, אז הכל הופך להיות חיצוני. תכף נראה שהוא הולך לבטא את הדברים חזק בשפתיים שלנו, זה מעניין, בדיבור. למה? כי הרבה פעמים הדיבור, הוא יכול להיות דיבור טהור וטוב, וזה אולי קצת אני מגדיל להמשך, יכול להיות דיבור מאוד שחקני כזה, מאוד משחק כזה. אתם יודעים, יש לפעמים, ובצדק, אנשים הם רוצים לשכנע אותך בכל מיני דברים וזה, אז הם מתבטאים בכל מיני ביטויים ודברים שהם משכנעים, שהם נראים טובים, שהם משכנעים אותך בטוב. ולאט לאט החיים יכולים להיות משחק. כי אדם הוא לא באמת טוב, הוא לא באמת רוצה את טובתו של השני. הוא רוצה לשחק במשחק של החיים. אז זה מתבטא גם בפה. לב טוב, יסודו בלב, הוא עובר אל הפה. אדם שאין לו לב טוב הרבה פעמים, יש לו פה טוב, אבל זה לא עובר אל הלב. מהלב אפשר לעבור לפה, לא תמיד הפה עובר ללב. יש קצת אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אבל הרבה פעמים אנחנו יכולים לחיות חיים עם פה מאוד טוב. אנשים יכולים מאוד להחמיא לך, מאוד להיות טובים איתך. אבל לאט לאט תגלה שיש פה ריק מסוים, כן? העולם לא באמת מלא את הטוב הזה, כן? כי אין את זה בלב. אז לא באמת מלא את הטוב, כן? אין כאן באמת מלאות של טוב. אין כאן באמת מלאות של חיים אלוקיים, שהנה, הנה, החיים רוצים שהטוב יישפך החוצה, כן? שאנחנו רוצים כמה שיותר שיהיה טוב לבריאות, שיהיה טוב בעולם, ולמלא את העולם בטוב. וזה באמת בא מאיתנו. אנחנו רוצים להצליח. להצליח זה רע? לא. אתה לא יודע מתוך מה להצליח. אני רוצה להצליח, לאו דווקא מתוך להיות טובים. אז לפחות שהשפתיים שלנו יהיו טובים, המעשיות שלנו יהיה טובה. אבל זה לא בפנים, כן? לכן הלב הטוב הוא המגמה. העשייה צריכה להיות, עשייה עצומה לפעמים, פועל יוצא של המגמה, כן? אבל כשחסר המגמה, חסר המון בעשייה. אפילו אם יצאו דברים טובים, אבל לא נרגיש בעולם את הטוב, כן? לא נחוש את הטוב החזק שמפעם, שנמצא חזק בתוך העולם. בסדר? זה החיסרון. זה החיסרון שעלול להיות. אז רציתי, היה משהו ברח לי רגע, רציתי לספר משהו בהקשר הזה, של למלא את החיים בטוב, והמלל ולפעמים הדיבורים יכולים להיות דיבורים מאוד מאוד חיצוניים, כן, אבל הם לא באמת באים מהמקום הטוב, ממילא יש ריק מסוים, ריק של דיבור, כן, ריק בעולם, כיוון שזה לא בא מתוך המקום הפנימי, לא בא מתוך המקום הטוב, טוב שכחתי, אני אזכר בזמן, רציתי משהו לספר בהקשר הזה, בכל אופן, הוא אומר, הכל הוא טוב עד שהשפתיים וגם השפתיו. ואיפה מישהו לב רע, כמו שבעל לב טוב הוא כולו טוב, כך בעל לב רע הוא כולו רע. זה נורא מעניין. מה זה כך בעל לב רע הוא כולו רע? מה, אין אדם שהוא גם קצת טוב וקצת רע? מה, כל אדם הוא או לב טוב או יש לו לב רע? מה כוונה, מישהו בעל לב רע הוא כולו רע. לא כולו רע, אני חושב, שאין אנשים שזה מורכב. כולנו מורכבים, גם מטוב וגם מרע. אבל אדם שרע הוא כולו רע, הכוונה, הוא רע בלב, אז אל תגיד, אבל בפה הוא טוב. רע בלב, בפה הוא יותר מדבר יפה. לא נכון, אם הוא רע בלב הוא גם רע בפה. וגם רע במעשים. מה הכוונה רע? יכול להיות שיצאו ממנו דברים טובים, אבל יהיה בזה המון ריק במה שהוא עושה, כן? אתה לא יכול לתת אמון בדיבור שלו, כי בסוף הדיבור לא יצא מהמקום הטוב. בסוף זה הכל מגמתי, כן? זה הכל בשביל לשכנע אותך במשהו, כן? לשכנע משהו אחר. תראו, היום אנחנו חיים בחברה שלא קל להגיד בה את זה. כי המון מלדים, נזכרתי בסיפור. אתה יודע? סיפר לי מישהו מתל אביב. יהודי שהכרתי, יהודי כזה יקר, הוא לצערי נפטר כבר כמה שנים שהוא נפטר. היה לו נכדים שלמדו בשווי חברות. נראה לי אפילו נכדות שלמדו פה, אבל זה אני כל לא בטוח. אבל בכל אופן, יהודי יקר ממש מתל אביב. והוא סיפר לי שהיה לו נכדה לעשות עבודה פוליגמדיה, ואני לא בטוח. טוב, זה לא משנה כרגע, אבל בכל אופן, הוא סיפר לי שבאו לו פעם לשכנע אותו, סתם איזה בחור שהוא הכיר, בן של חברים שהוא הכיר, והוא בא לשכנע אותו לקנות בסתם, כאילו זה נראה שאתה יודע, בברז בבית, לשים מסננת. מסננת, מסננת בברז בבית. אז הוא אמר לו, מה, איך הוא ניסה לשכנע אותו? אז הוא אמר לו, תשמע, אתה לא יודע כמה זה טוב וכמה זה מוציא חיידקים. לא, היום זה אקטואליה קצת, חיידקים ועניינים, וטוב לך, מה יש? טוב, בסדר. ואז הוא לא כל כך רצה, אז הוא ראה שהוא לא משתכנע לקנות. אז הוא אמר לו, תדע לך, אם אתה לא קונה מסננת כזאת, אתה יכול לשתות חיידקים וגם למות. אז הוא אמר לו, בחוצ'יק, אני מכיר גם את ההורים שלך וזה, איך אתה מדבר ככה? אני 70 שנה כבר חייתו לצערי, כבר מאז הוא נפטר, אבל אני כבר 70 שנה פלוס חי, ושתיתי מים רגילים ולא מתתי, וזאת הזאת להחזיק מעמד עוד כמה שנים, מה? אז הוא אומר שהבחור התחיל לבכות, הוא אומר לו, תגיד לי, אבל מה אני יכול לעשות? זה מה שלימדו אותי בחברה להגיד, שכשאתה מגיע למקום, כשאתה רואה שאנשים לא משתכנעים, תגיד לה, אתם יכולים למות, זהו, אנשים שומעים את המילה למות הם נבלים. אז הוא אומר, אמרתי לו, דפקתי לו על השכם, אמרתי לו, בחורצ'יק, אתה בחור ישר, אתה בוגר ישיבת הסדר, יש לי הצעה בשבילך. הוא אומר לו, מה? הוא אומר, תחליף מקצוע, זה לא טוב. לא טוב להיות רע, אתה לפעמים אדם נהיה בשפתיים מאוד טוב, הנה איך אתה דואג לאנשים, אם לא יהיה להם מסננת הם ימותו, מה? לא, צריך לב טוב. צריך לב טוב. חברה שאין לה לב טוב, אני לא אומר לכם כרגע תכלס, מה לעשות, מה? מה, איך להתנהל ואיך להתנהג בפועל בחיים ובמה לעבוד, ואם עובדים בפרסומאות, מה להגיד, לא, אין לי תשובה רחוק מלכל השאלות. אבל בגדול, כשיש לנו לב טוב, הוא מוציא אל הפועל דברים טובים. צריך לעשות בעולם המון, מתוך מגמה טובה. וכשאין מגמה טובה, חייב להיות מוחצנים, קיצוניים. ואפילו שיהיה מתוכם דברים טובים, עדיין הם מלאי עיוות, כן? הם מלאי חוסר תוכן, בסדר? אז זה מה שאנחנו ללמוד היום. טוב למעלה וטוב למטה. אז מה זה מתכוון? שמי שיש לו לב רע, כולו רע, לא כולו רע, כמובן, אין אדם שיש לו גם טוב וגם רע. אבל אם חלילה יש לב רע, אז אין דבר כזה, והפה הוא טוב. לא, הלב הוא רע. אבל הפה לא נורא בסדר, והמעשים בסדר. לפעמים המעשים יכולים להועיל, אבל הם עדיין רעים. רעים במובן שהם לא משרתים במגמה טובה, בסדר? הם לא משרתים במגמה טובה. אדם הוא לא בסוף שחקן במובן, אני אומר, אדם הוא לא, יש לו חיצוניות טובה, אבל הפנים לא טוב. החיצוניות היא לא באמת טובה. היא משחק של טוב, כן? אבל היא לא באמת טובה. היא לא באמת טובה. אני לא גם בטענות, לפעמים המציאות צריכה להיות מוצלת. אנחנו גם פעם קנינו רכב בתל אביב. איך נהניתי, אתם יודעים, כשאתה בא לקנות משהו, אתה הופך להיות מלך. טוב, בטח אתם מכירות את זה. מאיפה אתם? אתם לומדות בחברון. וואו, חברון, איזה יופי. לא בטוח שהוא חושב שזה יופי. כן? הבא אחריו יהיה שמאלני, יגיד לו, אתה שמאלני, איזה יופי. סתם, לא יודע, אבל החיים יכולים להיות מאוד מוחצנים כאלה, מה? מאוד. הלב הטוב משרת אותך בזה שהוא בדיבור שלך, וכל המתיך מגלה את הטוב, כן? הלב הרע הוא חלילה יכול להופיע ולהתבטא בחיים. כל מה שתבטא בחיים בעצם יבוא מתוך מגמה לא טובה. אפילו אם לא תשים לב, כן? המגמה לא טובה, אז הכל משתבש. אבל בסוף אדם ידבר דברים רק שישרתו אותו, ויעשה דברים רק שישרתו אותו. ואפילו שיצא מזה דברים טובים, עדיין זה הכל זה יהיה בשירות הרע. בשירות הרע. לפעול בעולם ריק, כן? לפעול בעולם רוק, בסדר? אז בואו נתקדם עוד קצת. וכסף סיגי מצופה. זאת אומרת, אם בא לתמון בעדה ליבו הרע, אם כל זה ניכר בשפתיו אשר מבארים מהאמת, זה כמו שמצווה כסף סיגי מחרש לחסות אחרש, שלא יהיה נראה כלל, ואין דבר זה צפוי אליו, כי הוא כסף סיג. כך אין צפוי ללב רע, כי כאשר הלב, אין ציפוי, אין ציפוי. כאשר הלב הוא רע, הוא כולו רע, ואין בו דבר טוב. או זה הכוונה, אין ציפוי ללב רע. כמה שתנסה לטשטש את המגמה הרעה, בסוף זה יצוף איפשהו. העולם יחוש, כן? שאין כאן באמת דאגה אמיתית לשני, כן? יש כאן דאגה לעצמך, כן? אתה דואג לעצמך, אתה רוצה, אז מה זה רע לדאוג לעצמי? לא, אבל גם הדאגה הזו צריכה לבוא מתוך הטוב. רוצה לי לדאוג שיהיה טוב לי, אני רוצה גם לדאוג לך כמוך, שיהיה טוב לכולם, שיהיה טוב לנו. פה הטעות הגדולה. הלב הרע, אי אפשר בעצם לחסות עליו. ולפעמים נדמה לך, בסדר, לא נורא, המגמה שלי רע, אבל הנה אני מדבר יפה לאנשים. ואני... בסוף תמון בזה משהו מאוד רע, כן? משהו מאוד לא טוב. אז העולם הופך להיות עולם של רמאות, כן? עולם של משחק, כן? בסדר? עולם שהרוע, ולכן קשה לחסות על הלב, ניכר על כך אי אפשר שיהיה כאן כזה. והוא בעל מידה של לב טוב כאשר הוא לב טוב, ראוי לרוח הקודש, ורעך ושמח בליבו, ראי הלב ששמח גלעת אחיו ילבש אורים ותומים. אהרון הכהן זכה לאורים ותומים כי ורעך ושמח, אבל מודגש בליבו, לא בפיו, אלא בליבו. כי אהרון הכהן היה לו מידה כזאת, בהמשך הוא מדבר גם על לב טוב, מעניין, מה המקבילה לב טוב, ומה זה, אז פה הוא מביא את אהרון הכהן, ומה זה לב רע. בסוף הפרק, אולי תכף אני אדלג לזה, הוא כותב שההפך מלב טוב זה קנאה, זה נורא מעניין. למה דווקא קנאה? קנאה מבטאת, קנאה בשני מבטאת חזק, כלומר, קנאה כשהיא חזקה היא מבטאת, את זה שאני עסוק כל הזמן בלהוציא את עצמי לפועל. אז מה, קנאה היא בגאווה? יכול להיות שקנאה באה מגאווה. אז פה זה הבחנות דקות, אני לא יודע בדיוק להבחין אותה, אבל ההפך מלב טוב הוא קנאה. מעניין את זה. למה קנאה ההפך מלב טוב? לב טוב רוצה בטובת חברו, רוצה בהצלחת חברו, רוצה בברכת חברו, כי הוא רוצה שהטוב יופיע בעולם. לב רע רוצה בהצלחת עצמו. מילא כשהחבר שלו מצליח, וזה עוד קורה בלעדיו, כן? אז זה מאוד קשה לו. כי הוא מרגיש בעצם שכל המטרה של החיים זה להביא את ההצלחה שלו. והנה החבר שלו מצליח, מצליח בלעדיו. אז מה יש? העיקר שהעולם עלה טוב. זה שיא שהגיע אליו אהרון הכהן. שהוא היה האח הגדול, המבוגר, ורעך ושמח בליבו. זה לא פשוט. הוא אומר, בזכות זה זכה לאורים ותומים. כי אצל אהרון זה נבע מעומק הלב, שהוא רצה שטוב יופיע בעולם. אז מה זה משנה אם טוב יופיע בעולם על ידי, כן? או על ידי משה רבינו? ואם אני יכול לעזור לטוב הזה שיופיע אצל משה, אני אעזור לו, כן? כי הכל בא מתוך מגמת הטוב אצל אהרון. הפך מזה הקנאה. בהמשך הוא ידבר, אמרתי, אולי נקרא, קנאה היא מרכבת עצמות. קנאה היא רכבת עצמות, קנאה בעצם מרכיבה את החיים של האדם. כי האדם כל הזמן עסוק בדבר שהוא לא המגמה האמיתית שבה הוא צריך להיות עסוק, כן? קנאה זה כל הזמן מגמה שאני אצליח בשלי, ואם השני מצליח, אז קשה לי, אה? זה חורה לי, כן? אני לא נמצא במקום הזה שבו הייתי רוצה להיות, כן? כי מאוד רוצה להיות שטוב, אם יופיע, אם יקרה משהו, זה רק אני יופיע אותו, כן? כי אני לא נתון באמת לטוב, אני נתון לעצמי, כן? בסדר? לעצמי, לאישיות שלי. כן, זה בעל הלב הרע. אז לכן אהרון הכהן זכה לאורים ותומים. כן, כן. כן, בסדר.
סתם
אומרים שאני
נקודה על הקנאה, יש איזושהי גמרא שאומרת שבכל חופה יש קנאה, נכון?
בין ההורים, לא בין החתן והכלה, אני לא זוכר כבר. בין ההורים.
בין
ההורים.
לא, בין האורחים, סליחה. אני אמרתי שזה מדבר על קנאה כאילו בין... בין כאילו שחברה יכולה
להתחתן
ואני אהיה בחופה שלה ואני
מתחנן,
כאילו שיש ממש
משהו. צריך לעיין יותר, אני זוכר בין ההורים. בין ההורים, וגם לא זוכר קנאה, טינה, אני זוכר.
בין ההורים קנאה?
בין ההורים שלו לשלה, אני גם לא זוכר את המילה קנאה, כמו שאני זוכר שיש טיגרה, מריבה, בין הורים. יכול להיות שיש גם מה שאת אומרת ואני פשוט לא זוכר.
אז אני ממש שמעתי על המקום של קנאה, ובאופן כלל גם לא בקרה,
נראה
לי בן אנוש קנאה,
זה חלק
מהחיים שלנו, אני לא אומרת אם
זה
לגיטימי
או לא, אבל אני חושבת
שמסילת ישרים משנה. שאומרים משהו בחופת חברו כזה. כל אחד נכווה בחופתו של חברו, מחופתו. שם חופתו, אני לא יודע אם זה החתונה, כמו משהו יקבל בעולם הבא, אבל כן, כן. אולי זה גם קשור לחופה למטה, כן.
שיש מקום גם, איפה שלמדתי, שיש מקום גם על קנאה. תראה, כן, כן. ואני מרגישה שכשאני עומדת מול המקום של הרגש שלי לקנאה, לא משנה, זה יכול להיות סתם קנאה מאוד שולית, חברה שלי יש לך צעית מאוד גדולה, סבבה?
כן.
אני מרגישה שלהגיד לעצמי, קנאה זה אדם שאני עם לב רע וזה, זה לא מוביל אותי ולא לקנאה. כאילו, כן. אני מחפשת מול הקנאה משהו שיעזור לי, אני מבינה שבסוף זה הרצון להוציא לפועל מזה, אבל אני מרגישה שזה לא...
זה באמת מאוד עדין, והזכירו בקנה בחופתו של חברו, קודם כל באמת יש קנאה חיובית. אז אולי באמת הייתי צריך להדגיז, הקנאה החיובית, היא נמצאת במקום הזה, שאני הייתי רוצה פשוט להיות יותר טוב. ואני מקנה במשהו טוב של השני, לא בגלל שלא יש ולי, מצוין שלא יש, הייתי אשמח שגם לי יהיה את הדבר הטוב הזה. מהמקום הזה שהייתי רוצה להיות טוב יותר. אז זה קנאה דווקא, אני חושב בחופתו של חברו, במובן החיובי. אדם יכול לרצות ולומר, יש לי איזה כאב, למה אני לא מצליח להגיע למקומות טובים. עכשיו, כלפי מה שאמרת, שקנאה יש בה גם אלמנטים מסוימים חיוביים בכל אדם, בלי קשר למה שאמרתי כרגע. זה נכון שקנאה, אני אגיד בסדר, מקדמת גם בעולם. מקדמת דברים בעולם. לכן, לפעמים, וזה אני מסכים, אנחנו באים בחיים מתוך שלא לשמה, אני אגיד בעל לשמה. כלומר, אני לא חושב שצריך כבר מאדם מילדותו, או כולנו גם במובן ילדותו, לא רק כשאדם הוא ילד, אלא אולי נגיד, בכל שלבי ההתפתחות של החיים שלנו, הקנאה, יש בה גם ערך לפעמים שהוא מפתח אותנו. אנחנו רוצים מי שמתחתן, אנחנו מקנים, אנחנו רוצים גם מתחתן, זה חיובי אפילו. טוב, זה סתם דבר חיובי, אנחנו רוצים, לא רע לנו שהיא מתחתנת, אנחנו רוצים שגם לנו זה יקרה, כן? אז זה מקום אפילו חיובי. יש גם קנאה במובן שאני באמת רוצה להתקדם, כי אני רואה שאחרים מתקדמים, זה יכול להיות חיובי. מה הנקודה לאן השאיפה שלנו, לאן המגמה שלנו. אנחנו לא צריכים לעשות שאנחנו רואים, בפירוש לא, זה אני מסכים. אנחנו רואים שאנחנו טובים, אבל הטוב שבאנו לפעמים מכוסה, ולאט לאט בחיים, מי שמתוך שלא נשמע, בא לשמע. אנחנו באים למקום החיובי. אנחנו כן מתקדמים בחיים גם דרך הקנאה. והקנאה בראשית הדרך היא נצרכת. ילדים מקנאים, כל מקנאים, גם מבוגרים. השאלה איפה המגמה נמצאת לשם. אדם צריך לרצות תמיד ולראות איפה המגמה שלי נמצאת. האם המגמה שלי בסוף לרצות את זה שהטוב של השם יופיע דרכי, בדרך כולם.
זאת אומרת, אני צריך להיות בלי סלידה
מהמקום
של ההצלחה של האחר,
זאת הכוונה? גם, נכון, זה דבר כל אחת רוצה. וגם אם יש לי איזה קושי בהצלחה של האחר, אני אגיד מולי, אבל אני יודע זה זמני, זה כבר לב טוב. אני יודע זה זמני. לא כל אחת כמו שאתה צריך להיות אהרון הכהן, אבל אני יודע זה זמני. גם אהרון היה, זה קרה לו בגיל 83 נראה לי, בסדר, יש לנו עוד כמה שנים. אבל בכל אופן, אני חושב שזה גם בא מהמקום הזה, שלפעמים גם אם יש, ואני יודע זה לא, אני יודע זה חולשה, ואפילו חולשה שמונה בי משהו, אבל המגמה שלי היא לא כזאת. בסוף, לאט לאט רוצה לחסוך את המגמה, מה אני רוצה שיהיה טוב בחיים, שיהיה טוב בעולם לכולם. אז זה נבנה לאט לאט. אנחנו, וזה הצודקת מאוד, שאנחנו בונים דברים, אנחנו לא באים להגיד שחור ולבן, אנחנו באים לבנות מדרגה, ואם זה לא קיים בי כרגע, מה שאני לומדת, אוי ואבוי, זה נכון בכל דבר שאנחנו לומדים. אנחנו בונים דברים כדי לראות מגמה. הלב הטוב הוא מגמה חשובה בחיים, ואהרון הכהן באמת הוא שיא של המגמה הזאת, נכון, נכון לגמרי. ובקנאה יש גם אלמנטים חיוביים, כמו שאם התחתנה, גם אני רוצה להתחתן, זה חיובי אפילו לגמרי, כן. ויש עוד אלמנטים שאפילו אם קשה לי שהיא מצליחה יותר או משהו, אז היא מביא אותי לרצות להצליח בכם. יש בזה אפילו אלמנטים במובן מהחיובים, אבל אסור שתשאר המגמה שם. בעל הלב הרע, לא הבעיה היא רק שכרגע יש כל מיני דברים שהוא צריך לתקן, אלא אין פה מגמה, יש פה מגמה שלילית לפעמים. הוא רואה את המגמה בחיים, וכל הזמן המגמה בחיים היא להצליח. כל הזמן המגמה בחיים היא, אפילו אם אני אכשיל אחרים, אפילו אם אני אפיל אחרים, אני צריך את ההצלחה שלי. וזה לא נגמר אצלו, הוא כל הזמן זה, זה, אז זה מגיע פה למקום מאוד. שגם ההצלחות בחיים, וגם כל הדיבורים, וגם כל המעשים יכולים להגיע למקום השני. בעל הלב הטוב, הוא מפחות מבין איפה המגמה נמצאת. איפה האידיאל נמצא. אז הוא שוטף, הוא שואף אליו, הוא חותר אליו, גם אם בדרך כלל חולשות ונפילות, ואפילו החולשות האלה באמת בונות אותו בחיים, כן? אבל הוא יודע איפה המגמה הזאת. איפה מגמת הטוב נמצאת, כן? איפה המגמה נמצאת. זה מאוד חשוב, אני חושב. ואני מסכים איתך, כל הזמן יש קינה. אנחנו רואים לפעמים שהחיים נגמרים כשמתחתנים. פתאום בני זוג מגלים שגם מקנים אחד בשני, וואי, זה לא נחמד, אה? שהם גם מקנים אחד בשני, ופתאום כל מיני קינות יש לנו בעולם. העולם שלנו באמת, כמו שהזכרת, בכנות ובצדק, מלא בקינות, וגם קינות מקדמות לפעמים, כן? אישה רוצה להתקדם, כי בעלה מצליח, גם היא רוצה להצליח. וזה גם משהו חיובי, כן? או הפוך, כן, לא משנה. אבל בכל אופן, זה דבר שהוא מאוד מאוד... מוציאים, כן, מוציאים במובן של מגמה, אם המגמה היא שלילית. אם המגמה היא. לא, אם יש לך את זה, אתה מבין גם זה מקדם משהו, אבל זה לא המגמה שלי. בסוף אני אחליף מהר ויבוא למגמה. אבל המגמה היא באמת שיהיה טוב, וזה אמיתי לי, כן? בסוף אני באמת בא למקום טוב. נכון שאהרון הכהן היה שיש את זה. זה באמת, צריך להסתכל במה נשיא, לראות מה זה, איפה ההורים והתומים שלנו, כן? אהרון הכהן. שהוא היה שייך למדרגה הזאת, זה בזכות שהוא ראה את אחיו הצעיר ממנו, ואמר, איזה יופי. טוב, זה באמת מדרגה. ענקי. נכון. כן, נכון, שיא. טוב, איך מגיעים לזה? זה באמת עבודה של חיים. ודאי אהרון גם עבד על זה, גם הוא גם נולד כך, גם עבד על זה, כל אחד מדרגות. אבל בסופו של דבר, צריך לראות את זה כמגמה.
איך אפשר להצדיק
קינה? איך אפשר לאט לאט, אם אפשר?
איך אפשר להצדיק
קינה? להצדיק.
כן, כאילו יש קינה צופים
כבר
על...
כן.
על לחשוב את הקינה?
לא, קינה היא משהו שמקדם בעולם. אי אפשר להתעלם מזה שמקדם דברים בעולם. מקדם. את, לא את, המילה את כבר יש לבדם. מישהי מקנה בחוכמה של החברה שלה. באמת רואה, קיבלה 800 בפסיכומטרי, ואני עבדתי קשה, היא ככה, אני עבדתי קשה, ואחרי כל העבודה הקשה, 524, סתם לא יודע, כן, מה? אז זה יוצר איזשהו מקום קנאה. מה החיובי בקנאה? שאני אעשה עוד פסיכומטרי, ובבא יהיה לי 600 ומשהו, לא 800, בסדר, אז התקדמתי בזכותה, וגם בזכות הקנאה, אבל מיד, גם אם זה קרה, צריך להגיד, קנאה זה כוח שהשם ברא כדי שמיד נהפוך אותה לטובה ונגיד, אבל לא הפריע לי שהיא קיבלה 800. באמת מפריע לי שדרך זה הבנתי שגם אני יכולה להתקדם, אז לקחתי את זה למקום הטוב. ועכשיו אני יכולה להתקדם עם זה, באמת לעשות עם זה דברים טובים. בסוף לא הייתי נהיית עובדת סוציאלית אם לא הייתי מקנה בה. ואז קיבלתי פסיכומטרי גבוה, יכולתי להתקבל. אני רק אומר, אנחנו מתחילים לפעמים בחיים בלא לשמה, אחר כך זה מגיע ללשמה. כן? בסדר? אז יש איזה מקום כזה שאני רוצה, אבל אני יכולה להמיר את זה, להחליף את זה בסוף במקום הטוב. בסדר? גם אם זה בהתחלה נובע מאיזה חולשה. אבל לכן חשוב לשים את המגמה בסוף מולה. לא, כן, לא, לבנות את המגמה. לא, אני בסדר, גם אם היה לי איזו חולשה כזו או אחרת. בסדר, המגמה שלי נמצאת בטוב, בסדר? בנקודת האור, בנקודת הטוב שלכם. וואו, זה באמת מאוד 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 משמעותי, איפה המגמה נמצאת? לאיזה כיוון אנחנו חותרים בסוף? אני חושב בחיים. לכן הוא אומר, ליבה שורים ותומים, בעל רב רע אינו שמח בגדולה שיש לאחר, ופרט כאשר הוא גדול בשנים, אין ראוי שיש הרע עליו רוח הקודש. בעל לב רע, הוא מסתכל על מישהו נמוך בשנים, והוא מצליח יותר, וזה הכי ועוד, אה? זה הורג אותו. טוב, סליחה מאלה שיש להם אחיות קטנות. סתם, אין צעירות ומוכשרות. סתם, בכל אופן, אבל לפעמים זה מעורר. באיזשהו מקום, קינה. בצדק. מה הולך פה? מה? הוא צעיר ממני. זה נכון שאהרון ביטא שיא בעולם. כאילו היה לו את כל הסיבות, לחשוב אחרת. והנה משה, כאילו היה לו את זה חשש מזה, כן? ורחב ושמח מליבו. שאהרון היה בו את היכולות המיוחדות האלה לראות את הגודל האלוקי מול העיניים. כשאתה רואה את הגודל האלוקי, הכל נמיס, בסדר? מול הנקודה הזאת הכל נמיס, בסדר? הכל נמיס. אז זה אני חושב הנקודה שהוא מדגיש. שורה עליו אלה עדי שלמות הלב, לכן אמרתי, אם שלב מכם זה לא פייר שאני מדבר בשיעור, פשוט אין לי אחים קטנים, אני הכי קטן, אז טוב, אבל אז אם יש מישהי שכמון הרווחנו, לפחות באחים הקטנים שאנחנו יכולים לכאן גג בגדולים, בסדר? אז מי שיש לה אחים קטנים, אני מתנצל אם זה דרך על הפועה באיזושהי נקודה, לא נורא. אנחנו לומדים בסוף, מתקדמים, אמרנו, דרך הלימוד. אז בכל אופן, פרט כאשר הוא גדול בשנים, אין ראוי שיהיה לב שוחרר על ידי שלמות הלב, כי הלב רואה ברוח הקודש, ולא זכה, אני פעם פשוט הכרתי איזה, לא משנה, איזה אנשים שהכרתי, חברים של ההורים שלי, ואח שם, הבחור שם, הם עד היום ברוך השם חיים וקיימים, אנשים מאוד נחמדים. לא משנה, האח שם הוא גאון, שתי משפחות כאלה הכרתי, אחד, אני חושב נזכרתי לשתיים, אחד האחים הוא ממש גאון. ובאמת תראו, זה לא פשוט, זה התמודדות. פעם אמא שלי שיפרה לי שם, הכרנו את שתי המשפחות שלהם. זה לא קל, כי האחים תמיד אומרים, הם נכנסים רק לכיתה, שם אומרים להם, את אחות של זה וזה, נכון? כאילו, אנו מצפים ממך, תשמעי. בסדר, היא בחורה רגילה, משקרה, מה היא אשם מה שהכי לגאון? טוב, זה באמת שאלה לפעמים, אה? קושייה עלינו, צריכים להרגיע את הסובב, ואני זה אני, אה? זה זכותי המלאה להיות אני, כן? כל כך יש לי הערכה לאחי או לאחותי, ואני זה אני, אני אתרום בעולם, במה שטוב לי, במה שמתאים לי, מה? אמא שלי סיפרה לי שפעם זו, גם זוג חברים, ידוע שאחד עד היום פרופסור למשהו, הוא באמת גאון מוכשר בצורה לא רגילה. תמיד ששאלו את האמא, מה שלום הילדים שלה? אתה אומרת, אז זה וזה, אתם לא יודעים כמה הוא מצליח. רגע, יש לך עוד ילדים. טוב, בסדר, אמרנו מספיק. טוב, נכון, לפעמים צריך להיזהר, כי המגמה שלנו יכולה להפך להיות רעה, עם כל הכישורים שצריך להתברך בהם בעולם. טוב, בסדר, אז מזה צריך להיזהר, אז כבר נראה לי הרחבנו מספיק. על כל פנים, אינו, ופרט כאשר הוא גדול בשנים, אין ראוי שיהיה עליו שורר רוח, אבל על ידי שלמות הלב, כי הלב רואה ברוך ולא זכה, ארון לרוב יתומים, אלא על ידי שלמות הלב. המידה הזאת שהוא לב טוב, אז תראו, יש לנו כאן כמה סיפורים מהגמרא, אז זה נורא יפה לקרוא את הסיפורים, אבל אני לא שמתי לב לשעון שלי, ונראה לי שרציתי עוד כמה דברים. אז מה נעשה? אז פתאום הפכתי להיות מתלווה. כי יש פה כמה סיפורים, גם סיפורים ידועים. אז בטח אתם מכירים אותם לבד, יאללה, נדלג על הסיפורים. למרות שאני נורא אוהב סיפורים. אז נדלג קצת, וזה אין ברירה. לא נאריך היום עד 10. בסדר? אז אנחנו מקצרים. אז מה אנחנו רוצים? ובפרק ב' לשבת. מופיע ככה. אז את הסיפורים תשלימו לבד. אבל אתם מכירות אותם גם. זה כל מיני לימודי זכות, סיפורים על לימוד זכות. 1, 2, 3, אצלי זה בעמודה הרביעית. ד' כתוב, ריש. מה כתוב למעלה? לא, אני כבר לא הבנתי מה האותיות. ריש ח', ריש ט', פה יש ריש י'. זה ריש י', פשוט אין את היו'. זה צריך להיות ריש י', עמוד ריש י'. אני לא יודע, אצלכם זה עמודים אחרים, לא, זה לא אותם, נראה. אז מצאת, ובפרק ב' בשבת, למד ב' ב' כתוב. כן? צד שני? צד שני. זה לא, עכשיו אני רואה, זה לא אותו, לא אותו ספר. טוב, פרק ב' בשבת, למד ב' ב'. בסדר? אז דילגנו על הסיפורים, כל אחד לפני השינה, בלי נדר, תקרא את הסיפורים, בסדר? וככה יהיה ללב טוב, בזכות הסיפורים האלה. יש פה איזה שלושה סיפורים, הלימוד זכות. מוכרים, מהגמרא, חלקם אולי מוכרים, חלקם מוכרים פחות. בסדר, אבל אם אני אתחיל לקרוא אותם עכשיו בשיעור, זה ייקח לנו 5 דקות ולא יצא לנו. אז לא נורא. תניא רבי נחמיה אומר, בעוון שנאת חינם. קצת לא נעים לקרוא את זה, לכן התלבטתי בשיעור, אבל אני קורא. לא, כיפור, הסיפורים היו יותר יפים, עם לימוד זכות וזה. פתאום אני מתייסר, מה יהיה עם הסיפורים היפים? ומה אתם אומרות? תכריעו אתם. מה? כן, נקרא את הסיפורים. יאללה, נקרא את הסיפורים. הכרעתם, הלכנו איתכם, נקרא את הסיפור. באמת זה קצת יותר, לא, ההמשך הוא כזה, כל מיני דברים כמו שאתם אומרות, על קנאה ועל זה, מה שקורה, בסוף נצא עם טעם לא טוב בפה, זה לא כדאי. נקרא את הסיפורים, בסוף נבליע, ועד נחזור לסיפורים. טוב, שיצא לנו טוב, טעם טוב. מה?
זה
לא הבנתי, לא...
איפה אנחנו עכשיו?
עכשיו חזרנו אחורה. ובפרק מפנים קוף קף זין ב'. זה צריך להיות בעמוד הראשון. מה את אמרת? הפכתם? להפוך חזרה.
כן.
ובפרק מפנים קף קוף זין ב'. מצאתם? יש? אז מכאן את הסיפורים ביחד. יאללה, תנו רבנן. אדן את חברו לחב זכות, דנים אותו לזכות. הוא מעשה באדם אחד שירד מגליל העליון. מי זה היה? אתם לא מכירות? רבי עקיבא, נכון, יפה. ככה אומרים, זה רבי עקיבא, נכון? אז יאללה, אז אפשר, אם ככה נראה שאתם מכירות, אז נזדרז. נזכר אצל בעל הבית אחד בדרום, ג' שנים, ערב יום הכיפורים, אמר לו, תן לי שכרי לבעל הבית, ואלך ועזון את אשתי ובניי. אמר, אין לי מעות. אמר לי, תן לי פירות, אמר, אין לי. תן לי קרקע, אמר, אין לי. תן לי בהמה, אין לי. תן לי קרים וקסתות, אין לי. השיל כליו לאחוריו והלך לביתו פחי נפש. לאחר הרגל נטל בעל הבית שכירות בידו, ממסע ג' חמורים, חל אחת עם משתה, והלך לביתו אחר שחלו, שתו נתן לו שכרו. אמר לו בשעה שאמרת, תן לי שכרי, ואמרתי לך, אין לי מעות, במה חשדתני. אמר, שמא פרקמטיה בזול נזדמנה לך, ואין לך כסף, קנית סחורה בזול. ובשעה שאמרת, תן לי בהמה, במה חשדתני, שמא מוזכרת, הבהמות שלך מוזכרות ביד אחרים. תן לי קרקע במה חשדתני, שמא מוזכרת ביד אחרים, הקרקעות שלך ביד אחרים. תן לי פירות במה חשדתני, שמא אינם מאוסרים. אין עיקרים וקסתות, במה חשדתני? אמרתי, שמא הקדיש כל נכסיו לשמיים. אמר לי, עבודה כך היה. הקדשתי את כל נכסיי לשמיים. בשביל אוקל אמני שלא עסק בתורה, כשבאתי אצל חברה בדרום, התירו לי נדרי, ואתה כשם שנתני לזכות, המקום ידין אותך לזכות. טוב, אז יש פה עוד סיפורים. את בכל זאת קראנו סיפור אחד מהסיפורים. רק אני רוצה בכל זאת נקודה אחת מהסיפור להסביר משהו. באמת זה נראה מוזר. מה, אנחנו צריכים להיות שוטים כשאנחנו דנים את השני לקו זכות? פתאום את באה למישהי במדרשה, והיא עוברת לידך עם אוטו ריק. אוטו ריק, ואת יוצאת רגע מהמדרשה, טוב, היום לא לוקחים טרמפים כל כך, שתעזרו רגע את הקורונה ואת הבלגנים, אבל מישהי, את מרימה את היד, חברה שלך, יוצאת עם האוטו שלה במדרשה, את מרימה את היד, ממשיכה לנסוע. עכשיו לא צריכה לדון אותה לקו זכות, ולחשוב שבטח יש לה את השיחת פלאפון הכי חשובה, ועוד שבועה הייתי שמי שהיא התארסה, סתם לא יודע, בסדר, לא יודע. אבל בכל אופן הם, וואו, את צריכה לדון לקו זכות. מה, אנחנו צריכים להיות אבל שוטים בו לדון לקו זכות. כבר כאילו נראה כאן, באמת שאומרים, כמו שהזכיר, זה היה רבי עקיבא, אמנם בשנים שעוד היה לפני רבי עקיבא, כן? אבל עדיין זה מוזר כזה. אנחנו מבקשים מישהו כסף, לא, אולי לא כסף באמת, כי הוא השקיע כרגע את כל הכסף. אולי הם לא, בהמות, אולי הוא הקדיש את כל נכסיו לשמיים, לכן אין לו. דן אותו לקו זכות. טוב, קודם כל, זה היה רבי עקיבא, או זה היה בעל מדריק. אנחנו צריכים ככה לדון את השני לקו זכות. כאילו זה נראה שאנחנו יכולים להיות שוטים לפעמים, כשאנחנו דנים את השני לקו זכות. כן? את רואה מישהי במדרשה, את רואה מישהי במיטה עד 11-12 בבוקר. את רואה, מה נופל עליה לחברה הזאת שלי? דונו אותה לקו זכות, היא מצאה פסקה ברב קוק שלא נתנה לה להירדם עד 11-12, עד 2-3 בלילה. לא יכולה להתעורר בבוקר, מה? טוב, באמת כמה אנחנו צריכים לדון לקו זכות, מה צריכים להיות? שוטים, סליחה, כן, חייך חייך. כן.
לא כאילו,
לא יודע,
אני מנחש את הכוונות שלנו, כאילו,
קצת להמציא כזה. מה, שרבי עקיבא כאילו אמר, שמה הוא הקדיש, את אומרת, כן? זה אולי כלול הצדקת בשאלה, מה כמה אני אמור לדון את השני לקו זכות, עד איזה גבולות? טוב, קודם כל כזה חושב, באמת הידר בלדון לקו זכות. חשוב אני חושב, לעניות דעתי, נקודה שלדעתי היא חשובה מאוד בלימוד של גבורות מהזוג הזה. לדון לקו זכות זה לא בשביל השני, זה בשבילך. כי אתה בונה את הלב הטוב שלך. עכשיו, בטעות, אני חושב, לדעתי בטעות, כן? אנחנו כבר חושבים שלדון את השני לקו זכות. טוב, אז ככה לפחות לא קטרגנו על השני. בעיקר ככה לא קטרגנו על עצמנו. את לחיות עם לב רע, או עם לב לא טוב, הבעיה היא לא השני שסובל ממך, הבעיה היא אתה שסובל ממך. אתה לא חי את אלוקים. אדם שחי את אלוקים, כמו רבי עקיבא שהיה פה, טוב, קודם הזכרנו אהרון הכהן, אז עדיין אנחנו מזכירים, ואומרים פה שיא של מדרגות, כן, שיא של דיונים לקף זכות. בסדר, נכון. ודאי שזה שיא, ולא תמיד אנחנו אמורים לעמוד בשיא הגדול הזה. אבל אחרי כל זה, יש בסיפור, היופי של הסיפורים האלה, שלדון את השני זה לא בשביל השני, זה בשבילך. כי אתה חי יותר אמיתי, יותר אלוקים. אתה רוצה באמת למצוא את נקודת הטוב, אפילו עם מה שדנת לא באמת היה, והיה באמת דבר רע, אבל אתה באמת, 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 חושב בלבך כל הזמן, גם אם לא קרה כל הטוב שדנתי לקו זכות, אז משהו ממנו היה בכל זאת, לא? אולי איזה נקודה טוב הייתה. אולי קצנתי ואז הנקודה טוב ממנו. בסדר גמור, מה שהרווחתי זה, זה את החיים האלוקיים שלי. מה שהעולם עובר בדיוק לקו זכות זה שהעולם חי את אלוקים יותר. לכן הלב הטוב והחיים הטובים, זה לא אמצעי כדי שהאחרים יהיה להם טוב, כן? לב טוב זה לא מי שדואג לאחרים וככה לאחרים טוב, אז טוב שיש לנו לב טוב. אז אם נדאג לאחרים בלי לב טוב, גם כן טוב, כמו שהתחלנו היום בלימוד, כן, לא נכון. לב טוב זה בשביל לחיות את אלוקים, בשביל שלי טוב. מה זה אגואיסטי שלי טוב? לא, לכל העולם טוב כשאנשים הם טובים, כן? העולם חי את אלוקי, כשאלוקים בעולם זה טוב לכולנו, כן? האלוקים נמצא נוכח בעולמנו. לדון לקו זכות זה פירוש, אני רוצה שאלוקים יהיה נוכח בעולם שלי. ואלוקים הוא הטוב המוחלט. ובטוח שגם אם לא כל מה שדענתי לקו זכות, בתוך זה מונח איזה נקודה טוב, בתוך מה שקרה.
מה זה אומר, הלב
הטוב? לב טהור או לב טוב, זאת אומרת, אדם שמחפש את הטוב בעולם, שהטוב של אלוקים יופיע בעולם. את זה הוא מחפש. לזה הוא נתון. שהטוב של אלוקים יופיע בעולם. הוא נורא רוצה את זה. ממילא הוא רוצה זה הופיע אצלו. זה לא רע בכלל לרצות זה הופיע אצלו. הוא רוצה זה הופיע אצל אחרים. הוא רוצה שהטוב של אלוקים יתגלה בעולם. שהטוב של אלוקים יתגלה. שהטוב של אלוקים יופיע. וואו. זה כל כך אמיתי לחיות ככה. אמיתי לחיות ככה. ואפילו אם מה שחשבתי על השני לא היה באמת נכון, אבל אני חייתי נכון, אז משהו מזה היה נכון. אבל חייתי את אלוקים. חייתי את הטוב של אלוקים בתוך העולם. איזה צריך לרצות.
מה זה הטוב של אלוקים?
אלוקים ברא את העולם מלא בטוב. מלא בטוב, רק אנחנו לא תמיד זוכים להופיע אותו, מלא בטוב. מלא בטוב אלוקי כזה, שבא ושופע ורוצה שיתגלה טוב אלוקים בכל. שאנחנו טובים, שאנחנו רוצים שהעולם יתגדל ויהיה שמח, ויהיה בו עושר גדול, רוחני, גשמי, כן טוב. וככל שאנחנו רוצים את זה יותר, אנחנו חיים את אלוקים יותר. אז אדם בעל לב רע, יכול שהוא צדק יותר. יכול שהוא דן לחף, לא לחף זכות, והוא זה שצודק, אבל הוא יפסיד את עצמו. הוא יפסיד את החיים של את אלוקים, כן? זו פה הבעיה הגדולה, בסדר?
אם ביקשו ממני טובה ואין לי כוח עכשיו,
מה זה נקרא? עוד פעם, מחילה.
אם ביקשו ממני טובה ואין לי כוח עכשיו.
טוב, קודם כל, אין כוח, זה לא דווקא דבר רע. אנחנו לא צריכים להיות בעלי כוח לא גבולי, כן, אין סוף. ומותר לנו לשכב במיטה, ואת מתקשרים אלינו, את יכולה לעשות בייביסיט על הילד שלי, ואת נורא עייפה, מותר גם להגיד לא לפעמים בחיים, כן? יש עוד אנשים בעולם.
זה לא אומר שאין לנו לב טוב.
לא, זה אומר שיש לנו לב טוב. ולא תמיד אנחנו, או לא תמיד אנחנו בצדק לא מוצאים כרגע את הטוב הזה לפועל. לפעמים, גם אם לא בצדק, אז יש לנו לב טוב, יש לנו עיכובים בלא הוציא אותו. אבל המגמה נשארת טובה. כשנוכל, בסדר השם, נממש אותה. או גם פה יכולנו ובסדר, לא יצא לנו, אבל המגמה צריכה מגמת הטוב. מתוך זה גם מממשים אותה, כן בסדר? גם מגנים אותה, גם מוצאים אותה אל הפועל. טוב, תשמעו, יש לנו פה עוד שני סיפורים כאלה, יפים. אז סיכמנו כבר על לפני השינה, בסדר? נשאיר אותם לשם בכל זאת. וקצת משהו בכל זאת נתקדם. אז לאן אנחנו רוצים להתקדם? אז בכל זאת נתקדם יותר משחשבתי קודם. תראו, במסכת יומה, עכשיו מי שפה תפנה אותנו בצילומים שאצלכם, אני לא יודע, זה בטח להפוך את הדף, מאיפה שהיה קודם, אבל בכל אופן אני מנחש, ובמסכת יומה, גמרא ידועה. בסדר? אז גמרא ידועה נימה, מקדש ראשון מפני מחרב, מפני שהיו בו שלושה דברים, עבודה, זרה, גילוי ופקוד דמים, מקדש שני שאנו בקיאים בו, שהיו עוסקים בתורה ומצוות ובגמילות חסדים, מפני מחרב, מפני שנאת חינם שהיה בהם מלמדך ששקולה שנאת חינם, נגד ג' עבורות, עבודה, זרה, גילוי עריות ושירות דמים. אז תמיד הגמרא הזאת באמת מעוררת קושי, כי עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, זה דברים באמת נוראים, כן? למה לבוא ולומר ששנאת חינם שקולה כנגד כולם? בסדר, אז הם לא בסדר, זה לא יפה שיש לנו חינם. אבל למה זה שקול כנגד ג' עבירות? זה לא כאילו נראה הגזמה כזאת, מה? אז לאור מה שלמדנו, אני חושב שקראת יותר מאמרת, אני חושב שהדברים יותר מוסברים. נכון שעבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים זה בעייתי ביותר. אבל הם עדיין לא איבדו בבית ראשון דווקא את מגמת הטוב. באיזה מובן בית שני שקול כנגד ואולי חמור יותר הגמרא אומרת. כי הם איבדו את המגמה. אז זה באמת דבר חריף. אדם יכול לחיות מתוך מגמה טובה. אבל יש לו יצר הרע. הנה מי שהזכיר קודם, קשה לו לקום מהמיטה, לא יודע. פה זה יצר הרע חריף, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אי אפשר להקל בזה עוד שפיכות דמים. זה נשמע עוד יותר לא פשוט, כן? אבל המגמה היא טובה, אני לא יודע איך לצייר, שפיכות דמים, מגמה טובה, זה כבר באמת נשמע קשה, כן? אבל יש לו דם רותח, כן? טוב, לא עלינו, כן? אבל בכל זאת, זה לא היה פגם במגמה. שנאת חינם זה מראה על פגם במגמה. שפיכות דמים זה לא תמיד חינם, לפעמים הגיע לשני, רק חבל שהוא שבר את דמו. אבל עבודה זרה, אבל שנאת חינם, זה חינם, הדגש על החינם, זה אומר בעצם שהשחטת בך את המגמה. אתה כבר לא רוצה את מגמת הטוב בעולם. אתה לא נתון למגמה של הטוב. בית שני באיזה מובן יותר חמור. הנה, אומרים, בית ראשון נבנה אחרי 70 שנה, בית שני עוד לא נבנה. כי עדיין קיים בתוכנו השנאת חינם, איבדנו במובן מסוים את המגמה. אז נכון זה חריף. בבית ראשון, הוא אומר, באיזשהו מקום, הייתה מה המגמה של הטוב. שיש מגמה, גם אם לא זכינו להוציא אותה אל הפועל. ואפילו אם היה כל מיני עבירות חמורות. זה רק הקטנה של אישהו. מישהי הייתה, בשירות הלאומי, היה להם כזאת מגמה לטוב, כן? בסוף לצערנו היא נפלה שם בכל מיני דברים, אבל היא כל כך רוצה למלא את העולם בטוב, איזה יופי. ומישהי, היה לה מגמה הרבה פחות טובה. אז יכול להיות שהיא פחות חטאה, אבל היא הפסידה הרבה במגמה. כן, המגמה מאוד חשובה. מאוד חשוב, אז כמובן, איפה אנחנו נמצאים, ומה אנחנו עושים, גם מאוד חשוב. אבל מאוד חשוב נהיה נתונים למגמה טובה. שנאת חינה זה המגמה הכי שלילית שיש. לא סתם קנאה שהזכרנו או משהו. זה כבר ממש שנאה, כן? האדם קשה לו עם כל מה שסובב אותו. רק הוא, כן? קשה לו עם מה שסובב. אז זה כבר הפך המגמה. גם כשאתה רוצה, אתה רוצה להצליח, כי אתה רוצה, לא כאלוקים, שאלוקים נקרא לזה יזה, או שאלוקים יופיע בעולם. להיות הפך המגמה זה חורבן הבית, כן? זה חורבן הבית. הכללי ולפעמים האישי, כמו שאמרנו. אדם שלא נתון למגמה הכללית ונתון לשנאת חינם, או אדם אמרנו שקודם שלא דן נקף זכות וכל הזמן דן נקף חובה, זה שלילי, אה? זה דבר מאוד מאוד שלילי, כן? זה דבר מאוד מאוד רע. אתה יודעת שאיפה בשיעור אני אוהב קצת לספר סיפורים, ואיפה אני נזכר בסיפורים פשוט תוך כדי השיעור. אז אני מתנצל, אבל בדיוק כשדיברנו על לדון לקו זכות, פשוט עלה לי בראש משהו, אתה יודע, פעם התארחנו באיזה יישוב, באיזשהו מקום. כי קורה, שבתות שיעור, שבתות כיתה, שבתות כאלה, שבתות אחרות, בקיצור, התארחנו באיזה יישוב. ואז בבית שערכו אותנו, היה פשוט בית קטסטרופה, מלא נמלים. אבל לא יאומן, מכת נמלים יש שם. לא יודע, אז פתחתי ספר ללמוד, היה כתוב, אפשר להשתמש בספרים, אבל איך משתמשים בהם, אני לא יודע. קפצו עליך נמלים מהמיטה, בקיצור, אשתי ואני, מתי שלא היה צריך אותנו בתפקיד שם באותה שבת, ישבנו על הדשא של הבית פחות או יותר, הוא היה יותר נקי מהבית עצמו. ואחר כך שיצאנו, אשתי גם קבעה למכתב תודה, תודה על האירוח, כמעט בא לי להגיד להם, אתם יודעים, יש גם ספרי בסופר, סתם אפשר קצת... טוב, אחר כך אמרתי, תשמע, לא יפה, זה ממש עשה לנו רע אחר כך שיצאנו, מה, אתם מביאים דירה לאנשים, לא ראוי קצת... תראו, אתה לא תמיד קל לך ללמד זכות ולהגיד, תשמעו, אבל אנשים נוכלו את הדירה שלהם. זה לא פשוט לאנשים לתת את הדירה. פעם באה, אתה רוצה שביתנו אותה בתנאים קצת יותר טובים. נכון, כן. טוב, וכו' וכו', כן. זה לא, אבל זה בעיקר עבודה שלנו על עצמנו. כן? לראות, לחפש. איפה אלוקים נוכח בעולם? איפה הטוב שלו נוכח בעולם? שנאת חינם זה ההפך של זה. שנאת חינם היא כמעט מחפשת איפה אלוקים לא נוכח בעולם, כן? איפה, היא לא מחפשת את אלוקים, בכלל לא מחפשת אותו. חפשת לראות איפה הרע נמצא, איפה הרע נוכח, איפה החיסרון נמצא. אין לטוב השם לכל ורחמיו לכל מעשה, כן? זה החיסרון של השנאת חינם, וזה מה שהגמרא הזאת באה לבטא, כן? זה מה שהגמרא הזאת באה לבטא. אז אמרתי, וזה לא נעים לי, אנחנו נגמור ונסיים, וואי, 3 דקות, על קנאה קצת, אז מיד נזכיר את השיפור של הקו זכות, בסדר? שנגמור בקו זכות. אבל בסוף מה שצילמנו היום, כתוב כאן את הגמרא הזאת, אז אולי רק אני אקרא, לא משנה כל אריכות הגמרא, ורקב עצמות קנאה. כל מי שיש לו קנאה בליבו עצמותיו מרכיבים. כל מי שאין לו קנאה, אין עצמותיו מרכיבים. אז זה אמר לבאקטיב כי הפרת אותו, אני קצת מדלג. זה ממש ממש סוף הפרק, סוף 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 עצמה שצילמו. והוא דבר זה מיוחד כי בעל קנאה להיפסל בהיעדר יותר מכל המידות הרעות. קנאה זה הכי גרוע. כאשר הקנאה הוא דבר ההיעדר, שאינו רוצה בטוב שהוא לחברו. ודבק באדם הזה ההיעדר, כזה לו קנאה על הטוב שיש לחברו. כך אמר קנאה גם כן מוציאה את האדם, הזכרתם את זה מן העולם. כי דבק באיש הזה ההיעדר אשר אין רוצה שיהיה טוב לחברו. דבר בזה שהלב הוא עיקר מציאות האדם, חסר בליבו הוא עיקר מציאות האדם, והקנאה נמשך הרי דרך. אמר אפילו עצמותם מרכיבים, כי העצמות הם עיקר בניין האדם. קודם מצוא, ואז זה הפסד בעבור שדבק בו העדר. קנאה היא לשם, אבל קנאה שהיא לשם שמיים אינו רע. תרחק ותקנה, כתוב מפורש, רחל באחותה. תראה, קנה לבחר חיים כי מברת השם, תקנה רבותה, הקנאה במעשה. אמרה, אילולי, תזכרתם את זה תמרות בעל פה, לא הייתה צדקת, לא הייתה יולדת. הרי כי הקנאה שהוא מקנה את הרי נמצא בירת שמיים, דבר זה אינו אסור כלל. אז זה הדין. איפה המגמה? רחל הייתה נתונה כולה למגמת הטוב. וגם הקנאה של רחל באחותה הייתה, למה הטוב לא זוכה שמתגלה גם על ידי? גם אני רוצה לגלות את הטוב. זה קנאה חיובית הוא. השכרנו קנאה חיובית. קנאה שלילית היא כשאתה לא רוצה את הטוב. מפריע לך, שיהיה רע בעולם, רק שהטוב לא יתגלה על ידו, כן? הלוואי שיהיה רע, רק שהטוב לא יתגלה על ידו. זה המגמה שלי. בסוף, חשוב לנו מאוד, אומר פה המגמה. קנאה זה הפך מגמת הטוב. כאן הוא מחריף. זה שיא המידה שמבטאת הפך מגמת הטוב. כי אתה כל כך לא רוצה את הטוב מבחינתך, שאחרים לא יצליחו ושיהיה רע בעולם. אבל הם מיטיבים את העולם, הם עושים טוב בעולם. לא רוצה טוב, כן? אם הטוב הזה לפחות לא זורם דרכי, אני לא רוצה, כן? לא סייע. אז אתה לא רוצה באמת את הטוב, אתה רוצה הצלחה, אתה לא נתון למגמה. אבל יש בנו קנאה. בסדר, אנחנו יודעים שהיא חולשה. אנחנו יודעים שהיא זמנית. ובסופו של דבר, המגמה היא מגמת הטוב, כן? מגמה היא מגמת הטוב. לכן אהרון הכהן הוא שיא כזה של ורעך ושמח בליבו. שמחה עצומה כזו. אז מה, גם אנחנו צריכים להיות אהרון הכהן? לא בטוח שאנחנו מסוגלים להגיע לכאלה מדרגות. אבל תמיד מדרגת שיא משליחה גם על המגמות האלה, למטה, כן? היא מראה שגם אצלנו משהו בנו, הרבה פעמים אנחנו מסוגלים למתן, כן? למתן קצת, ולהגיד, בסדר, אבל לא בכזאת עוצמה. גם אם קשה לנו, גם אנחנו מקנים, בסוף לחוש ולהגיד, אבל בלב אני באמת כן רוצה להיות טובה. ושמח לי שיש טוב בעולם. אלא כמו רחל, היינו רוצים שהטוב יפיע גם אצלנו. זה מצוין, כן? זה מגמה מצוינת, זאת מגמה מאוד טובה. אני כל כך שמחה שאחרות מתחתנות, והייתי גם רוצה להתחתן, נמצא. וקנאת רחל, וקנאה חיובית. כזה טוב יש בעולם, הלוואי שגם אני יש שותפה לטוב הזה. זה מצוין, כן? אבל לא, החבל שיש את זה להם. זה קצת... אז לפעמים גם זה חולשה, אבל אני יודעת שהחולשה תעבור לי. אבל בסוף, אם זה מתגבר, וזה המנוע של החיים, וכל החיים מסתובבים סביב זה, זה דבר קשה, כן? כי אנחנו בסוף מאבדים, בעיקר מעניין, לא, לא עושים שם דבר רק לאחרים, בעיקר עושים רע לעצמנו, כן? רע לעצמנו. לא דנו לכך, לא הסתכלנו ולא הבאנו בעולם את הטוב, שזה כל מגמת חיים. כל מה שצריך להיות מגמת חיים, כן? שהטוב יופיע בעולם על ידי. תראו, לא נעים להגיד, אבל אני אגיד לכם משהו בסוף, אהרון הכהן, כן נעים אולי להגיד, הרוויח, זה כאילו מין פרדוקס. אהרון כל כך שמח שמשה קיבל, בסוף שאתה כל כך שמח, אבל זה גם נכון בחיים, אתה עצמך מרוויח. לא אתה מרוויח כי יש לך לב טוב, בסוף גם השם שלם לך על זה. ובסוף באמת גם הטוב מתגלה על ידך, כן, הטוב שצריך להתגלה על ידך. בסוף משה זכה למה שזכה, אבל אהרון זכה להיות כהן, כן? וחזל אומרים בסוף, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן התורה. אהרון זכה להרבה דברים בזכות הטוב הזה שלו, כן? מסתבר שגם לא מפסידים אפילו בזכות הטוב הזה. איפה שהוא בגלגולי מסובב הסיבות, בסוף זה גם משתלם, אפילו משתלם נקרא לזה, כן, הטוב הזה. בסוף הוא גם מגלה את הטוב על ידך, מופיע הטוב על ידך. אז תראו, וזה חשוב לי להגיד לסיום. כשלומדים על דברים, אולי התחלנו בתחילת השיעור, הרבה פעמים יכולים לחזק ולהחליש. לחזק, אם אנחנו אומרים, למדנו על מגמה מאוד גדולה, אנחנו לא קיימים בה, אבל טוב לראות דברים גדולים מול העיניים. כדי שנתקדל מהם, אפילו קצת. לפעמים, אנחנו יכולים לקחת דברים שלומדים למקומות לא טובים, להגיד, טוב, אם אני לא כזאת, אז יאללה, חבל על הכל. לא. אנחנו מקווים בחיים קצת, אפילו צעד אחד קדימה, איך מה שאומרים לי, זה מצוין. תראי, תמיד אני אומר, לפעמים שאנשים לומדים ללכות לשון הרע. עכשיו זה גם מעוגן בחפץ חיים, ולפעמים אדם אומר, שמע, אני ממשיך לדבר לשון הרע, נכון, אבל אם פעם אחת ביום תדבר פחות, זה כבר המון. עשית המון, כן? פעם אחת, הצלחת. פעם אחת לא דיבר. ככה היא מדברת 20 ועכשיו 19. נורחנו הרבה, פעם. אולי פעמיים, אולי שלוש. הלימוד של לומדים הוא לא תמיד, יאללה, או שיש את הכל, אני לא כל. לימוד של לומדים, תמיד לימוד, או הרבה פעמים לימוד הוא שיא, הוא פסגה, כן? הוא מגמה. אהרון הכהן הוא מגמה, הלימוד הוא מגמה. ומה שאנחנו תואמים מהמגמה הזאת, ולוקחים ממנה משהו, והיה זה שכרנו, מה? משהו, הרווחנו. משהו נגע בליבנו, הרווחנו. גם אם המגמה רחוקה, כן? תמיד המגמה תהיה רחוקה, טוב שכך, אז יש להגיש אותה. אבל תמיד ברוך השם שאנחנו זוכים, הלוואי זוכים. אז גם אם לא נלמד זכות כמו אותו איך רבי עקיבא שנימד ככה בזכות, אני אלמד זכות פחות, אבל לפחות פעם אחת נעשה לימוד זכות, שגם היה מתאים אפילו, כן? כן? אז הרווחנו, כן? אז משהו בתוך הטוב הזה שלמדנו עליו, בנינו אותו בעזרת השם. שלום.